יום אחד אני אעשה שיחת דרמה שהנושא שלה יהיה מדונה והדוקה. ורק בתובנה ידעו על מה מדובר. אז לפי המסורת של השיחות שלנו, בעצם אתם לא יודעים כי בשביל חלק מכם זאת פעם ראשונה, יש שמות לשיחות. והשם ש... השיחה הזאת קיבלה, אני לא יכולה להגיד שנתתי לה, הוא פשוט הגיע. כמו שההחלטות מגיעות, שמתם לב איך מתקבלות החלטות, הן פשוט מגיעות ואז אנחנו מקבלים אותה. אז השם שהגיע לשיחה הזאת זה למה ספינות טובעות? למה ספינות טובעות? והתת כותרת, אם תרצו, זו הסיבה לסבל ומקומות האחיזה שלנו. נוח לכם שם מאחורה? אוקיי, יש פה עוד מקומות, ספסלים וככה. אז אני כבר אולי יקצר לכם את, את זמן המתח. אני אגיד ש... יש מין משפט כזה ששמעתי ממש עכשיו וממש אהבתי אותו, שאומר ספינות לא טובעות בגלל המים סביבן, אלא בגלל המים שבתוכן. אהה. מי שהבין, הבין, אני יכולה עכשיו לסיים את השיחה וזהו. אבל בכל זאת, אנחנו פה. אז... אני אמשיך את מה שיהל דיבר עליו אתמול. יהל פרס את, את הדרך בעלת שמונת הנתיבים, דרך שמובילה אל החופש, שזאת בעצם האמת הרביעית, אני ממפה לנו את, את המפה הזאת. והי, יש משהו ממש חשוב, שחשוב לדעת אותו. כי אם לא נדע אותו, איך נשתחרר ממנו? ומה זה הדבר הזה שעוד לא ממש דיברנו עליו כאן? הסיבה. מה הסיפור של כל הדבר הזה שנקרא דוקה? נקרא סבל, אי נחת, חוסר סיפוק, אי סביות רצון. כל הקונגלומרט האנושי המבעבע הזה, אז אולי אני אתחיל עם לספר לכם איך תופסים קופים בהודו. תפסתם קופים בהודו? אתם יודעים? חלק בטוח יודעים. שמעתם אותי דברת על זה 800 פעם. מי לא יודע? טוב. דורי, אתה יודע. סיפור אמיתי. איך תופסים קופים בהודו וגם אגב באתיופיה? יש את זה ביוטיוב. הציידים מכינים קופסה מעץ, נגיד, וסוגרים אותה מכל הצדדים שלה לגמרי, למעט שבדופן אחת הם מחוררים חור. עכשיו, לפני שהם סוגרים אותה לגמרי, הם מחביאים בתוכה, או שמים בתוכה אגוז קוקוס. בדופן אחת יש חור בקוטר כזה בערך, כדי שהיד של הקוף, אפשר להגיד יד, קוף יש יד, נכון? אוקיי, okay, היד של הקוף נכנסת, יכולה להיכנס פנימה. הם קושרים את הקופסה היטב היטב לזה משהו יציב, נגיד עץ או סלע גדול, ומסתלקים משם לשתות צ'אי. הם כבר עשו את זה מלא פעמים, יודעים מה הולך לקרות. מסתלקים, הקוף כזה קולט איזושהי תכונה מאוד מעניינת באזור שלו, והוא גם רואה שהם הולכים כבר ממש, הם כבר ממש רחוקים, וזה נראה מאוד בטוח. והוא מתקרב, הוא מציץ, והוא קולט שיש בתוך הקופסה הזאת אגוז קוקוס, והוא מוצא את הפתח הקטן, היחיד בתוך כל הקופסה, ודוחף את היד שלו פנימה, ותופס את האגוז. זה מה שקורה. עכשיו, שום מלכודת לא נופלת עליו מלמעלה, או נפרסת מתחתיו, או רשת, או כלום. שום דבר, קופסה פשוטה ותמימה עם אגוז קוקוס בפנים. ועכשיו מה קורה? הוא אובייסלי מנסה להוציא את האגוז שלו. זה כבר האגוז שלו. ברגע שהוא נגע בו, הוא שלו. ברגע שהוא ראה אותו, הוא שלו. ברגע שהוא דמיין עליו, דמיונות, כמה שהוא היה טעים ו... וזה וזה וזה, הוא שלו. אז הוא מנסה להוציא את האגוז, והוא מצליח? הוא לא מצליח. למה הוא לא מצליח? כן, הוא קטן מדי, והוא לא... הוא לא מצליח, אי אפשר. אי אפשר להוציא אגוז קוקוס דרך פתח כזה קטן בקופסת עץ. אבל הוא מנסה. הוא מנסה, ברור שהוא מנסה, זה האגוז שלו. הוא ראה אותו קודם, הוא נגע בו קודם, הוא תפס אותו ראשון, הוא לא יוותר עליו. אחרי מלא 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 זמן, הציידים ההודים מתחילים לחזור, והוא ממש נכנס ללחץ. הוא רואה אותם מרחוק, הוא שומע אותם מתקרבים, ושנתי שנתי, הם יודעים. והוא מנסה עוד יותר, ועוד יותר, ועוד יותר, ועוד יותר. והוא מצליח? הוא לא מצליח. מה קורה לו? הוא נלכד. ככה הוא נלכד. הקוף החביב, המסכן שלנו, כבר הפך להיות שלנו, לא יוותר על אגוז הקוקוס שלו, לא במחיר החופש שלו ולא במחיר החיים שלו. ככה הוא נלכד. לפני כמה שנים סיפרתי את הסיפור הזה, לימדתי צורה די משונה של הגורל, סדנה לשוטרים מתקדמים. זה לא קרה מאז. כן, כן, זה היה משהו מאוד, איזה דנט כזה בקרמה, לא יודעת, זה היה... וזה היה מאוד מעניין, זה הייתה סדנת מיינדפולנס, אני לא יודעת מה הם חשבו, אבל הם הגיעו אליי ו... אוקיי. וככה עליה לאדמות, וזאת חווה, וזה שירותי קומפוסט, והשאלה הראשונה הייתה, למה אין פה חד פעמי? לא משנה. וסיפרתי את הסיפור הזה של אגוזי הקוקוס כדוגמה למה שאתם יכולים לדמיין שהוא דוגמה. כאילו, איזה מסכן הקוף הזה, נכון? אתם הבנתם כבר, נכון? מה עם אגוזי הקוקוס שלכם? זאת השאלה הבאה. ומה אתם נאחזים במחיר החופש שלכם, במחיר החיים שלכם, ולא מוכנים להרפות? אז זו בדיוק השאלה ששאלתי את השוטרים, בחוצפתי אולי. ומישהו, הוא היה איזה 2 מטר לדעתי, ממש, בחור מאוד גדול. זינק, נעמד על הרגליים ואמר, עכשיו אני מבין, ככה הם לכדו אותי במשטרה. כל פעם הם מציעים לי עוד קידום ועוד קידום. וואו. יכול להיות שהוא יקשיב לזה, זה עולה לפודקאסט שלי, יכול להיות. אופס. אבל זה היה מאוד מעניין, היו שם כל מיני המפקדים שלו והפיקודים שלו. We leave it at that. נחזור לקוף שלנו. תראו את התנועה הזאת, התנועה שנאחזת ולא יכולה להרפות. זאת אומרת, כמובן שהיא יכולה, אבל היא לא יכולה. כאילו, מה הסיפורים שהקוף מספר לעצמו? מה הוא מספר לעצמו? בשביל להילחד ככה. וואו, קשוח, נכון? אז כשהבודה לימד על חופש ועל דוקה, ואני רגע גילוי נאות, אם למישהו מפריעה המילה בודה, הצעה ששמעתי פעם מתלמידה שלי שהיא מאוד מאוד דתייה, היא אמרה לי, כל פעם שאת אומרת בודה, אני אומרת יהודה. תגידו יהודה. אם המילה בודה מתרגרת, עזבו, כן? אז כל מה שעניין אותו היה למצוא תרופה לסבל האנושי. אפשר לדבר על מרפא ואפשר לדבר על חופש, ואולי הם היינו הך ואולי לא, זה נושא לשיחה מעניינת אחרת. אבל אני רוצה לפרוס בפניכם את ההמשך של איך בעצם הדבר הזה קורה, איך הוא נוצר. כי כשאנחנו מבינים איך הדוקה, הסבל, אי הנחת שלנו נוצרת, אנחנו כבר על הדרך להשתחרר ממנה. ככה זה עובד. הדברים האלה מתפקדים מאוד טוב בחושך. ברגע שאנחנו יודעים אותם, זה כבר סיפור אחר. אז כבר לפני 2600 שנה, תאמינו או לא, אנשים סבלו, כן? למרות ש... כאילו כביכול היו להם סיבות מאוד טובות, לחיות חיים מאוד טובים, לא יודעת מה, אנחנו יכולים לחשוב על האנשים אז. אבל לא הרבה השתנה בגנום שלנו, האנושי, מאז ועד היום, ועוד הרבה הרבה קודם. אז כשהבודה לימד את הדרשה הראשונה שלו, הוא לימד שקודם כל יש דוקה, יש אי נחת, יש חוסר סיפוק, יש אי סביות רצון. למעשה המילה, מבחינה אטימולוגית, זה מאוד מעניין. אפשר לפרש אותה, את המילה דוקה, שהיא בפאלי, או בשפה אחות לסנסקריט הפאלי. That which is hard to bear. זה אשר קשה לשאתו. קשה לנו לשאת משהו. זה הגיע מהעגלות שהיו בזמן של הבודה, שהיו להם גלגלים מעץ, והחישור היה מעץ, ובתקופת ה... מונסון, הגלגל היה נתקע בבוץ, והיה קשה לשאת, היה דוקה, והיה קשה לשאת. משהו שקשה לנו לשאת אותו. וכבר אני יכולה כקונטרה לתת לכם את משפט הזן האהוב עליי. A mountain is not heavy unless you try to lift it. הר אינו כבד, אלא אם כן את מנסה להרים אותו. אז אנחנו מתחילים, אתם איתי? הבנתם? יופי. אנחנו מתחילים להבין שהדוקה היא לא אינהרנטית בדברים, ברוך השם. אחרת לא היה מוצא מכל הסיפור הזה. היא לא אינהרנטית בדברים. היא אף פעם לא אינהרנטית בדברים. היא לא נמצאת בתוך אגוז הקוקוס. היא לא נמצאת אפילו בקופסה. היא לא נמצאת בציידים. איפה אנחנו מוצאים אותה? בתודעה. שלא מוכנה לשחרר. אז יש את הדוקה ויש את הסיבה לה. מה הסיבה לדוקה? למה הספינה שלנו טובעת? אז הבודה מיפה כמה אזורים של אחיזה. כמה אזורים של אחיזה. עם ה... בפשטות הסיבה לדוקה היא אחיזה, והסיבה לאחיזה היא בעצם חוסר הבנה בסיסי, אפשר לקרוא לזה, מתרגמים את זה לפעמים כבורות, בסנסקריט זה אביג'יה. זה קצת דומה לעברית אגב, זה חוסר ידע, יש שורשים מאוד דומים בעברית ובסנסקריט, כמו למשל זה. חוסר ידע, אביג'יה, אבידיה, אם תרצו. משהו לא הבנו. זה לא איזושהי טיפשות גמורה, זה פשוט חוסר הבנה מסיבי לגבי איך הדברים באמת מתנהלים בתוכנו ומחוצה לנו. אז החדשות טובות, כי זה אומר שמשהו בעצם במבט שלנו רואה לא נכון. אז אם ככה, אם נשנה את המבט, אם נשנה את הראייה, הכל ישתנה. ובעצם אפשר לומר שזה הסיפור כאן. כשאנחנו משנים את האופן שאנחנו מתבוננים על משהו, דיברתי איתכם על זה שתבונה, התבוננות, תובנה, המבט, מאותם השורשים בעברית, באנגלית, בסנסקריט, ראייה, תובנה, כשאנחנו מתבוננים אחרת, הכל משתנה. מה משתנה? הראייה משתנה. אז איכשהו... הלימוד שהגיע אלינו מ-2600 שנה אחורה עד היום, בעצם 400 שנה אחרי שהבודה נפטר, הלימוד עלה בעצם על הכתב בסרילנקה הזה. 400 שנה זה היה הטיצ'ינג שהיה מדובר, memorized, ממש ממש לפרטי פרטים, וכדי לזכור משהו, הרבה יותר קל לזכור אותו בסכמות למשל. הרבה יותר קל לזכור אותו ברפטיציות למשל, שהדברים חוזרים על עצמם, ואם נפתח את ה... את הדרשות של הבודה שמאוד מאוד מומלץ לעשות, אפשר באנגלית, אפשר גם היום בעברית, בתרגום של קרן ארבל, שתרגמה ישר מהפאלי לעברית. אז אפשר לראות שם גם את הסכמטיות הזאת, המון רשימות והמון חלוקות וכאלה, וגם את החזרתיות. אז אחת מהסכמות האלה, זאת הסכמה של איך בעצם מחלקים את האזורים האלה בתוכנו של האחיזה. מה זו בעצם אחיזה? אנחנו, במה אנחנו נאחזים? מהם אזורי האחיזה שלנו? אז אפשר לדבר על מוקדים של אחיזה. מוקד אחיזה אחד, אני חושבת שהוא מאוד קל להבין אותו, זה מוקד האחיזה שמדבר על מה שנקרא תענוגות החושים. בא לנו משהו, מה זה בא לנו עליו? מה זה בא לנו על הכוס קפה הזאת? במיוחד אם אתם בגמילה, ועכשיו אני אעשה לכם דודה על זה. קפה, וואו, קווה שלא, אבל... או כל סוג של אוכל שאתם מתגעגעים אליו או כמהים אליו, כל סוג של תענוג חושי אחר. אתם רוצים לשמוע את המוזיקה שאתם אוהבים, או אתם רוצים לראות מראות שאתם אוהבים, או מה שזה לא יהיה, שהחושים יכולים לספק שמה, ונולד בנו, נולדת, אפשר לומר, חוויית העונג, המקום הזה, שבאופן די, הייתי אומרת, גורף, אנחנו כמו נוהים אחריו. אם הייתם יודעים, אמר פעם הבודה, את התענוג שבה, איך נגיד, בתודעה שהיא מאוד מיומנת, אז זה היה מאוד מאוד עוזר לנו, האמת שהוא אמר עוזר לכם, זה היה הרבה מאוד מאוד עוזר לכם מול המקום שנאחז בדברים חומריים. שימו לב לשמוע את זה בלי שום שיפוט. זה קשה קצת לשמוע את זה בלי שיפוט, זה נראה כאילו זה יותר טוב מזה. אבל אפשר לדבר על רמות מעודנות יותר של עונג, כן? של הנאה, כן? ואם הטעם שלנו התחיל מ, נגיד, צ'יפס וקטשופ, או בוא נלך טיפה יותר מעודן, מלאווח, כזה, דוריטוס, בקיצור הבנתם, מונסודיום וככה, ואז אנחנו מתחילים לאכול קצת יותר בריא, קצת יותר בריא, קצת יותר בריא, ומפסיקים עם תבלינים שהם פחות מטיבים לנו ועוברים לאוכל שהוא יותר מעודן, אז משהו מתחיל להתעדן, זה גם טעם נרכש וגם אנחנו מתחילים ליהנות מזה יותר ויותר. אז ההצמדות שלנו למה שהחושים יכולים לספק, זה מוקד אחיזה אחד, זה הראשון. מוקד האחיזה השני הוא כבר קצת יותר משוכלל, אולי קצת יותר מורכב. עמדות, דעות, רעיונות, מחשבות על. זה חתיכת מוקד אחיזה. תעצרו רגע ותבדקו אצלכם. איך זה עובד אצלכם? באיזה רעיון, באיזה עמדה, באיזה דעה, אולי פוליטית, אולי חברתית, אתם נאחזים כאמת. אתם משוכנעים שזאת אמת, ובגלל השכנוע הזה, אתם אוחזים בזה. אתם לא מוכנים לוותר על זה. אולי אפילו תילחמו על העמדה, הדעה, הרעיון שלכם. יש ביטוי כזה באנגלית, a terrible need to be right. מקום כזה שחייב, חייב, חייב להיות צודק. יש לי, בלי שמות, כמה אנשים כאלה במשפחה, שממש עם צורך, ממש דחף מאוד מאוד חזק, לצאת צודקים. ממש, זה, לפעמים זה ממש ככה, וואו, מה זה משנה? הוא אומר 52, היא אומרת 54, ושלק, קלש. מכירים את זה? וכשהדברים יותר חשובים לנו, אז שם מוקד האחיזה עוד יותר חזק, נכון? עוד יותר כזה. מוקד אחיזה נוסף מדבר על דעות, על רעיונות, אבל עוד טוויסט שלו, מוקד אחיזה שלישי, מדבר על הרגלים ועל התקסים, rites and rituals באנגלית. כן. אפשר להגיד שבפשוט זה הרגלים שלנו, והאופן שבו אנחנו אפילו שותים את הקפה שלנו בבוקר, מה אנחנו עושים בבוקר? מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר? כזה מין. או באיזה אופן אנחנו רגילים לדבר עם נותני שירות, למשל. וגם, גם הרגל שלנו וגם סוג של טקס, איך אנחנו לובשים את הבגדים שלנו בבוקר, איך אנחנו מתיישבים למדיטציה. יש המון 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 טקסים, לילדים יש המון טקסים. שמתם לב לכם, יש דברים שצריכים להיות בדיוק, 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 בדיוק כמו שהם רוצים, אחרת זה, יש משהו כזה טקסי נורא חמוד, שהופפולי ככה נושר מהילד כשהוא מתחיל לגדול, אבל בכל זאת זה מוקד אחיזה, וכמובן זה יכול להיות משהו מאוד יומיומי ורגיל, וזה יכול להיות ממש טקסים שלמים של איך חתונה צריכה להיות, נכון? חתונה במשפחה. או איך הורים וילדים אמורים או לא אמורים לדבר אחד עם השני. אז זה מוקד האחיזה השלישי. ואפשר רגע לקחת רגע יחד עכשיו בשקט, להרהר מה, איך זה קשור אליי? מה עם ההרגלים והתקסים שלי? שאני מזהה ואני, או מזהה ואני לא מבטרת על האחיזה בהן. אז יש לנו את תענוגות החושים, יש לנו את העמדות, דעות, רעיונות, ויש לנו את הרגלים והתקסים. ומוקד האחיזה הרביעי, אפשר לומר שהוא הכי ככה, מה נגיד, משודרג, הוא יותר נסתר לנו. זה רעיון, שימו לב למינוח, זה רעיון העצמי הנפרד. עכשיו, ברעיון העצמי הנפרד זה איזושהי תחושה, חוויה שיש לנו. לכולנו יש חוויה כזאת שאנחנו נפרדים. נפרדים מאנשים אחרים. אנחנו לא, אנחנו פה והם שם, אני פה ואתם שם, נכון? אפשר לראות את זה בעיניים. אנחנו נפרדים מהעולם, אני כאן והעולם שם. זאת היא טעות תפיסה. והכי פשוט. טעות תפיסה. הנפרדות הזאת היא לא בדיוק כמו שנדמה לנו. ואולי אני לא אכנס לזה ממש, אבל אני כן אומר שברגע שאנחנו מבינים לעומק את אי הנפרדות שלנו, הרבה מאוד דוקה, כמו מתפוגגת מאיתנו בבת אחת. ללמוד את דרך הבודה זה ללמוד את העצמי. ללמוד את העצמי זה לשכוח את העצמי. לשכוח את העצמי זה להיות מואר על ידי 10,000 הדברים. כאשר נהיים מוארים על ידי 10,000 הדברים, הגוף נפש שלך, שלך, כמו גם הגוף נפש של האחרים, נושרים, לא נותר סימן להערה. וחוסר הסימן הזה ממשיך עד אין סוף. לימוד של דוגן. פטריארך הזן. נקרא אותו באנגלית, כי הוא כל כך יפה. To study the Buddha way is to study the self. To study the self is to forget the self. To forget the self is to be awakened by the 10,000 things. When awakened by 10,000 things, your body and mind, as well as the bodies and minds of others, drop away. No trace of enlightenment remains, and this no trace continues endlessly. Endlessly. אז אני רוצה רגע לתת עוד מבט על על מוקדי האחיזה האלה שלנו, ולבדוק איפה כל אחד מאיתנו אולי מוצא את עצמו שם. ולראות גם את הקשר, את הקשר ביניהם. תדמיינו 4 מעגלים שיש ביניהם אזורי חפיפה. מה קורה שאני מוכן לוותר על העמדה שלי, על הרעיון שלי, על הדעה שלי, על ההרגלים, על הטקסים. מה קורה כשאני מוכן לוותר על הרעיון של הנפרדות שלי? מה יכול להתאפשר שם? זה מעניין. יש הרבה לימוד על העצמי בתוך טיצ'ינג כזה. ולניטשה היה עניין מיוחד. היה לו עניין מיוחד באנשים שהם פנאטים. היה לו מסתבר גיס כזה, מישהו שהיה הבעל של אחותו שהיה מאוד 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 פנאט. והוא בילה די הרבה זמן בהרהורים על הסיפור הזה שנכנסנו לתוך המשפחה. מישהו שהוא לחלוטין לא היה כמוהו, והוא ניסה להבין איך זה יכול להיות, מה קורה שם. אז הוא ממש סוג של ביסס ידע, הוא ביסס טיצ'ינג שלו על זה. ורציתי טיפה להתייחס לזה בהקשר של רעיון העצמי. העצמי הנפרד, כי מה בעצם קורה כשאנחנו לא מוכנים לוותר על התפיסה שלנו, על תפיסת העצמי שלנו באופן שהוא מצומצם והוא דל, הוא אפילו שברירי. וניטשה, לפני כך וכך שנים, טען שזה הבסיס לפנאטיות. אדם שיש לו תחושת עצמי יציבה ובטוחה, יכול להכיל עמימות וחילוקי דעות וביקורת. פנאטים לא יכולים. בעצם, יש שם התנגדות דוגמטית לטיעונים רציונליים בשילוב עם שבריריות עמוקה. זה מה שהופך פנאטיות למשהו פתולוגי, וזה מעניק כמו, הוא קרא לזה, צורה של כוח פריך שמסתיר חולשה עמוקה יותר. הכוח הזה יכול להישמר רק על ידי התעלמות, הדחקה או הרס של כל איום אפשרי. הכרה באיום כלשהו תוביל להתפוררות והתפרקות, והפנאטים חייבים לעצום את עיניהם מול עמימות. לא לראות דברים רבים, לא להיות חסרי עמדה כלפי דבר כלשהו. להיות שייכים לגמרי לקבוצה שלהם, לראות את כל הערכים מנקודת מבט קשיחה. זה מה שמאפשר את הקיום של הדבר הזה. ולפי מה שהוא כתב, זה מאוד מעניין, הוא אמר, חייב להיות נרטיב שעליו כל הסיפור הזה מבוסס, והוא מצא שנרטיב של איבה, של טינה, של שנאה, זה סיפור שיש לו הרבה מאוד עוצמה, שהוא מעודד ומזין את הסוג המיוחד של הכוח השברירי, כן, של הפנאטים. עכשיו, אני אומרת פנאטים כאילו זה אנשים מזן מסוים. בכולנו יש את הכל, כן? וההזמנה היא להסתכל איך הדברים נוצרים בתוכנו ואיך הם גם יכולים להשתחרר. כי כשאנחנו מזהים בעצמנו תנועה של איבה, תנועה של תעתוע, תנועה של הדיפה, תנועה של טינה, כלפי מישהו אחר או כלפי חלקים בתוכנו, עצם הזיהוי כבר עוזר לנו לצאת מהדוגמות שלנו, מהעמדות שלנו, שאנחנו ממש בעברית, אנחנו ממש נעמדים בעמדה שלנו ורואים רק את מה שאנחנו רואים משם, ובעצם סוג של מתחזקים מחולשה. נרטיבים של איבה הם מספקים מבחינה רגשית, הם מספקים זהות. אז ככה, הם מציירים איזושהי תמונת חיים שאפשר לשייך את כל הסיפור של הדוקה שלנו, את כל הבעיות, את כל הקשיים, לא לעמימות העשירה של העולם או לחסרונות אישיים, אלא לאיזושהי דיכוטומיה פשטנית. שאנחנו נגד ההם. אני רוצה שנעצור פה רגע ונסתכל, האם אנחנו עושים את הדיכוטומיה הזאת בתוכנו? האם יש חלקים שהדרנו החוצה, שאמרנו, את זה אני מוכן להסתכל במדיטציה, אבל זה אני לא רוצה, זה אני לא מוכן שייכנס. וכמובן, אני כבר לא מדברת ברמה, מה שנקרא, לאומית, הארצית, הכלל עולמית. זה משהו שהוא מאוד מאוד בתוך הגנום האנושי. כמו האוטומטים שלנו לחלק ולשייך לאנחנו והם. זה דבר מאוד מאוד טבעי, כן? אבל לא כל מה שטבעי מיטיב איתנו. הרבה פעמים הטבעי הוא דווקא לא מיטיב איתנו. הטבעי שלנו זה לסנוע שכואב לנו, זה להדוף שקשה לנו, זה לחלק ולחייץ לאנחנו והם כשמאוים לנו. זה טבעי. הטבעי שלנו זה להיסגר סביב כאב ולא לרצות להרגיש אותו. זה טבעי. לא בהכרח מיטיב. כשעולה כאב, ודיברנו אתכם פה כבר ככה כמה פעמים מאתמול על איך אנחנו עובדים עם כאב, עצם ההנעלות סביב הכאב נועלת אותו בפנים, בתוך המערכת שלנו. עוד יותר. ו-in a way, אנחנו עושים משהו שהוא counter-intuitive, הוא כאילו נגד האינטואיציה שלנו, כואב לנו, ובמקום להינעל, כדי לא לחוות עוד כאב, במקום להינעל, דווקא אנחנו נושמים, מתרחבים, מתבוננים, נפתחים. משהו בדבר הזה, שהיה דחוס, 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 וקראנו לו כאב, פתאום יכול לזוז, להיות נוזלי יותר, להיות אוורירי יותר, להשתנות, אולי אפילו לחלוף. וזה משהו שאפשרי לנו כשאנחנו פוקחים את העיניים, את העיניים literally ואת העיניים של הלב ואת העיניים של התודעה. ואנחנו מוכנים להסתכל על התנועה הזאת הפנימית הכל כך אנושית, ואפשר לומר, לבחור נתיב אחר, ללכת לכיוון אחר. זה מעניין כי את הלימוד הזה מלמדים במשך אלפי שנים, גם לבד וגם ביחד. הביחד פה שלנו מורכב מ-alone with others. מאוד קשה, אמרתי לכם את זה בהתחלה, לעשות את זה לבד. משהו בשותף הזה, בקהילה, בביחדנס הזה, תומך באופן שבו אנחנו יכולים להישען על התרגול גם של אחרים, להישען על הדרך שכבר אלפי אלפי שנים הולכים בה, מתרגלים בה. אבל זה לא הדבר היחיד. זאת אומרת, אין באמת דבר כזה ריפוי פרטי. הבודה חיפש תרופה לסבל. אבל זה אף פעם לא יכול להיות אני ועצמי ושלי וזהו. זה תמיד ישליך גם על האחרים. תיך נתן אמר, נזיר הזן, happiness is not a private matter. Happiness is not a private matter. אושר הוא לא עניין פרטי. וגם ריפוי לא יכול לקרות בנפרד מחלקים אחרים בתוך גוף הכלל עולמי, כלל אנושי הזה, לא יכול לקרות בנפרד מריפוי של הארץ, של כדור הארץ. הכל שזור יחד. אתם מכירים את אולי חלק מכם מכירים את המונח הזה של interconnectedness, שלוביות, שלוביות. הכל קשור בהכל. הכל שייך לכל. כמו פרקטלים כאלה, כמו כרובית בתוך כרובית, נכון? יש להם מפרק כרובית, איזה עוד אחת קטנה בפנים ועוד אחת, נכון? כזה. אז לא מכך הדמיון הזה, אבל כן החיבור וכן השילוב. ומשהו בסנגה, ב-like minded people, בקהילה שמתרגלת כאן ביחד, יכול לעזור להבנה של זה. מה מוקד האחיזה שלי? במה אני נאחז עכשיו? מה הכי דומיננטי אצלי? כרגע, ממש עכשיו, שמסתיר ממני את האופק של החופש. בסלף ריטריט אנחנו, או בכלל, בריטריט, כן? בסלף ריטריט יש פה כמה. אנחנו פוגשים את עצמנו עם כל מיני חלקים שלנו. אנחנו מגלים את עונות השנה שיש בנו, אנחנו מגלים את הדמויות השונות, כמו שזלדה דיברה על זה, שחיות בחזנו הכואב. כל אחד ואחת פה מכם באמת שפו על המסירות ועל ההתמסרות של יום אחרי יום להרבה הרבה שעות של תרגול. זה מדהים, זה מדהים. זאת הדרך אל החופש, זאת הדרך לצאת מהאוטומטים הלא מיטיבים שלנו כבני האדם. זה מדהים כי זה עובד, זה מדהים כי אתם עדיין כאן ולא ברחתם. זה לא מובן מאליו, זה לא קל, נכון? זה נורא פשוט, אבל זה לא קל. וכדי לעבוד עם הפנאט שבפנים, הייתי אומרת, שבאופן תמים מונע על ידי בורות ואי בהירות והרצון, והשבריריות הזאת והרצון להתחזק מחולשה ולפצל לאנחנו והם וכל הסיפור הזה, כדי לצאת מהגלגל של הסמסרה, של הכאב הבלתי פוסק, של הדוקה, של המאבק, של המלחמה, dare I say, מותר להגיד לצאת מהמלחמה? מותר להגיד להפסיק מלחמה, כל מלחמה שהיא, כדי לצאת מהסיפור הזה שכל כך גורם סבל לנו ולאחרים, אנחנו נצטרך לתת מבט מאוד אמיץ בבפנים שלנו, שזה בדיוק מה שכולנו עושים כאן, יחד, קוראים לזה ריטריט. והמבט הזה מתחיל לחשוף יותר ויותר את התודעה שהיא חסומה ברובה בפנינו. אבל לאט לאט אנחנו כמו עוברים באיזה מעווה יער ומבראים יותר ויותר ככה צמחייה נורא גדולה. היום סוף סוף ראיתי שהתחילו לחרמש פה את ה... וואו, זה... את הקוצים הענקיים האלה, המקסימים האלה, אבל עוד איזה שבועיים, שלושה, זה הרבה יותר קשה מניסיון, הגזעים שלהם הולכים להיות עבים. צריך לתפוס את זה שזה עדיין ירוק ורענן וקל לקצור אותו. זה בדיוק הסיפור של מאמץ נכון שיהל דיבר עליו אתמול. אז לאט לאט אנחנו מתחילים למפות את הנוף הפנימי שלנו, ואנחנו נעזרים בסימני הדרך, שלמשל השאיר יהודה, הבודה. ואנשים אחרים לאורך הדרך, הזכרתי את ניטשה. ובסופו של דבר אנחנו די דומים כולנו, כל בני האדם. כולנו וכל היצורים החיים, כולנו רוצים להיות מאושרים, כולנו לא רוצים לסבול, לא רוצים שיכאב לנו. הדמיון בינינו הרבה 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 יותר גדול ממה שמפריד. זה משהו שקל לשכוח כשאנחנו הולכים אחרי העיניים שלנו ולא אחרי העיניים של הלב. קל לשכוח כשאנחנו רואים את ההבדלים. אבל באותה מידה שקל לשכוח, גם קל לזכור. החדשות הטובות לא צריך הרבה. חוץ מלבוא לריטריט, לשבת קצת. קצת, לא הרבה. וכמה מדיטציות ולאט לאט הדברים מתחילים להיפתח. אנחנו פתאום מתחילים להרגיש את ה... הכיפיות הזאת של לבוא לריטריט, הביטחון הזה של בואו, זה קייטנה. מכינים לנו את האוכל הכי טעים, תודה. תודה לכל המלאכים שמנהלים את הריטריט ודואגים כל הזמן שרק יהיה לנו הכי, שלא נצטרך, אין שום דרישות מאיתנו. רק כל הדבר הזה מורכב כדי שנוכל להיות עם עצמנו. מדהים, באמת, אחת החופשות הכי... סטארט-אפ, איך אין פה מיליונים, זה לא ברור. ועדיין אנחנו גומרים את יום הריטריט מחוסלים, כל כך עייפים, נכון? הרבה אנשים כזה, וואו. זה לא קל בכלל, לעבור דרך מעווה היער של התודעה שלנו. ולהשתחרר כל פעם עוד קצת, עוד קצת, עוד מבט, עוד משהו שהבנו, עוד מוקד אחיזה. ובעצם אנחנו עוברים סוג של מסע גיבור. מסע גיבור. מאוד מאוד ראוי להערכה. כל אחד ואחת עם המסע שלה. אני אקרא לכם טקסט שקראתי ממש לאחרונה וכמה פעמים. טקסט נורא יפה של פול ויינפלד. נדבר קצת על מסע הגיבור. לנרד כהן אמר שהמורה שלו אמר לו פעם שככל שאתה מתבגר אתה הופך בודד יותר. והאהבה שאתה צריך היא עמוקה יותר. הסיבה לכך היא שככל שאנחנו עוברים את החיים, אנחנו נוטים להזדהות יתר על המידה עם היותנו גיבור הסיפורים שלנו. הגיבור הזה לא בדיוק נהנה. הוא זוכה לביתה, מושפל ומתבזה. אבל אם נוכל להרפות מההזדהות איתו, נוכל למצוא את מקומנו הראוי ביקום. ואהבה מספקת יותר מכל מה שהכרנו אי פעם. אנשים זורקים כל הזמן את המונח מסע הגיבור. זה בא מג'וזף קמבל, מי שמכיר, The Hero with a Thousand Faces. הוא היה חוקר מיתוסים, קמבל, ואסף מיתוסים כמו הבודה, משה, והראה שיש תחנות מאוד דומות לכולנו. הם ארכיטיפים, גם הבודה וגם משה וכו'. יש לנו תחנות דומות שאנחנו עוברים בחיים שלנו. פעם אני אעשה על זה שיחה שלמה, זה מאוד מעניין. אבל הוא אומר, ויינפלד, אנשים זורקים כל הזמן את המונח מסע הגיבור מבלי שיש להם מושג מה זה באמת אומר. כולם, ממנכלים ועד משפיעני בריאות, חושבים שהמסע של הגיבור פירושו להתמודד עם הפחדים שלך, להרוג דרקון ולצבור 25,000 עוקבים באינסטגרם. אבל זה לא המסע של הגיבור האמיתי. במסעו של הגיבור האמיתי, הדרקון הורג אותך. להפתעתך הרבה, לא יכולת לגרום לניסויים האלה לעבוד. להפתעתך הרבה, הגעת לגיל 40 ללא ילדים, ללא בית וללא לקוחות פוטנציאליים. להפתעתך הרבה, העולם לא רצה את המתנות שהצעת לו בגאווה. אם אתה טיפש, הוא אומר, זה המקום שבו תבטל את המסע ותתחיל עוד אחד, ועוד אחד. תתעלל בלב שלך שוב ושוב בגלל האשליה הקצרה של ניצחון. אבל אם תהיה חכם, תיתן לעצמך להתנפץ. ותחזור לכפר, צנוע, אבל עם תחושה חדשה, שאתה לא צריך להזדהות עם החלק שבך שצריך לנצח. צריך להכיר בו, צריך לדעת אותו. כאן מתחילים, הוא כותב, החיים הטרנסנדנטיים שלך. אז אמץ ענווה בכל דבר. החיים לא זוממים לנצח אותך, וגם המאבקים שלך אינם באשמתך. כל תבוסה היא רק מלאך שמושך לך בשרוול, אומר לך שאתה לא צריך להמשיך לדפוק את הראש בקיר. אשאר את המתאמץ הזה שם, לחוד נחל. בשאיפותיו הבודדות, פשוט תתרחק, והחיים במרחביהם יחבקו אותך. אז אני רוצה להציע לנו את המבט הזה, שמסכים להסתכל אחרת לגמרי. קודם כל הוא זוכר את הקוף, המסכן ההוא שם, של החוד, עם אגוז הקוקוס ושואל את עצמו, אוקיי, מה פספסתי כאן? מה אגוזי הקוקוס שלי בחיים האלה? ואיפה אני יכול לשחרר את האחיזה? באיזה מוקד ראוי שאתמקד לשחרר בו אחיזה? אחד אחד. אחד אחד. גם האגרוף היה פעם כף יד פתוחה ואצבעות. כל אחיזה אפשר לשחרר. רצוי לשחרר. ותזכרו ש-happiness is not a private matter, כי כשאנחנו משחררים אחיזה, משהו בעולם מתרווח סוף סוף. משהו יכול לנשום. וכשלנו קצת יותר טוב, אפילו טיפה יותר טוב, אפילו טיפ-טיפה יותר טוב, כן, לא יכולנו לגרום לניסויים האלה לעבוד, אבל קצת יותר טוב לנו, למישהו בסביבה שלנו אולי קצת יותר טוב. זה, אנחנו מחוברים לגמרי, כולנו, יחד. אתם מבינים? מבינים את הטיצ'ינג הזה? פשוט, פשוט, נכון? ממש. לא יכולה בלי שיחת דרמה, בלי לקרוא שיר. זה פשוט לא, פשוט לא עובד. שיר שנקרא "איך שלא יהיה" של דוריאן לקס. תרגמה מאיה, מאיה טיבט דיין. אם אנחנו מתרסקים, אנחנו נשברים לרסיסים כמו כוכבים. מתנפצים לנצנץ לכל העברים, דרך כל המימדים, מיליארדי שנים, מאז ולעולם. אני לא מתאבלת על האדם, עוד לא. משהו עוד עומד לקרות. הלבבות שלנו, מכרה זהב שעוד לא נחקר. ים לא ממופה. דבר לא באמת מסתיים. אם מאפר בנו ואל אבק נשוב, הרי נוכל להשתחל לכל פינה שנחפוץ. יכולותינו לא התגלו עדיין, ואני מהללת אותנו כבר עכשיו, מראש. אז בואו נשב עם המילים האלה, עם התקווה הזאת, עם שיר ההלל הזה לאדם. ייתן ונדע כולנו לשחרר אחיזה במה שמיותר. ייתן ונדע כולנו את החופש העמוק, השלם, של הלב, של התודעה. ייתן והמומנטום שצברנו כאן יחד יפעל לטובתנו ולטובת כל היצורים החיים, שיחיו בשלום ובטוב.